אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שמחים שהצטרפתם אלינו לתוכנית הראשונה שלנו לשבוע זה ב-104.9 או 105.3 FM. שלום גם לאבי שמאי ולעד זוהר שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך, יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? אנחנו נדבר היום על בוץ.
שזה נושא הולם.
זה לגמרי נושא הולם. אנחנו נחזור קצת לילדות, אנחנו נשחק בבוץ ונראה עד כמה הוא מופלא עם הספר, באמת ספר מאוד מאוד יפה, אדריכלות לעניים, ניסוי במצרים הכפרית של חסן פתחי, יצא בהוצאת אסיה ממש עכשיו, והוא היה אדריכל מצרי נודע. הספר יצא כבר לפי דעתי ב-73, ורק עכשיו הוא מתורגם לעברית. הוא היה בן לבעל אדמות שהסתומם לגלות באיזו דלות חיים הכפריים במצרים, באיזה תנאים איומים הם, שמקצרים ממש את חייהם, כך הוא כותב שם. והוא החליט לעשות ניסוי, לחזור על בנייה זולה בלבני בוץ, ללמד כפרים לבנות את בתיהם בזול, באיכות וביופי, והוא כותב בספר היפה הזה,
שיצא בהוצאת אסיה.
כן, ותרגמה מיכל שלב. הוא כותב על הבתים האלה שעשויים מלבני בוץ, שהם אינם רק זולים, אלא גם יפים. הם אינם יכולים שלא להיות יפים, כי המבנה מכתיב את הצורות, והחומר כופה את קנה המידה. כל קו מציית לחלוקת הלחצים, והבניין מקבל צורה טבעית ונעימה. בתוך הגבולות שעמידות החומרים, הבוץ, וחוקי הסטטיסטיקה מכתיבים, האדריכל מוצא את עצמו לפתע פתאום חופשי לעצב את החלל בעזרת המבנה שלו, לכלוא נפח של אוויר כאוטי ולהכפיף אותו לסדר ולמשמעות בקנה מידה אנושי, כך שביתו לא יזדקק מאוחר יותר לקישוטים כלשהם. האלמנטים המבניים עצמם מספקים לעין עניין בלתי פוסק, וכיוון שהספר הזה גם עמוס מאוד באיורים ובצילומים, אפשר לראות שהוא צודק. מבנים מאוד מאוד פשוטים ומאוד מאוד יפים.
אז נכון. אנחנו נדבר על זה עם צור שיזף, נכון. שהוא סופר מסעות וסופר פרוזה ועיתונאי וצלם וטיילן, נוסע, מטייל, ויינן גם שמעתי לאחרונה. נדבר איתו על הדבר הזה. אני רוצה להגיד בסוגריים רק, הוצאת אסיה. כן. אני חושבת שכבר אמרתי את זה פעם, כן, אבל כל עושים... פעם שיוצא ספר שלהם, אני אומרת לעצמי, וואו, איזה הוצאה. מי זה שם שבוחר את הספרים, שהם גם מוצלחים, והם גם עשויים יפה,
בדיוק,
מוצבים
הביצוע.
יפה, הקריחות, הכל שם פשוט לילה ולילה. אין הרבה הוצאות כבר. פעם זה היה ככה, שהיית יכולת לדעת שיש לך טעם מסוים, שלהוצאה הזאת יש טעם דומה לשלך. היום כן. כבר אין את זה.
נכון.
אבל הוצאת אסיה זו הוצאה כזאת, שכל ספר שלהם, אני מרימה על היד, כי אני אומרת, רגע.
כנראה שיש פה משהו.
יש פה משהו בשבילי בכל אופן.
כן, אני מסכים לגמרי.
אז אוקיי, אנחנו נמשיך רגע. אנחנו נדבר גם עם המשורר יצחק כהן היום. ספר שיריו הראשון, כמעט טוב מאוד, יוצא עכשיו לאור בהוצאת פרדס. כבר שם הספר, מעניין. אולי הוא מחלק לעצמו ציונים, אולי הוא משכנע את עצמו לגבי חייו, אולי הוא מתווכח עם הפסיכולוג ויניקוט, ולא מסתפק בלהיות טוב דיו. אמא טובה דיו. אדם טוב דיו.
גבר טוב דיו.
נכון. והשירים שלו מתעסקים בשירה עצמה, בגבריות, בפוליטיקה, בעזה. הם יפים מאוד, שירים גם לפעמים. באחד מהם, מכתב אל משורר זקן, הוא כותב, הוא ברצוני לומר כוס עמק לשירים. אתה כותב ברור יותר מדי רצוף. כוס עמק אניגמטי, כוס עמק נבואי, כוס עמק לאינטוז מילים בלות. ועוד, אנחנו נדבר איתו.
נכון.
עוד מעט.
אנחנו נמשיך לדבר קצת על שירה, כי אנחנו הולכים לדבר על השלחת ספרים לרחוב, ובין זה לבין שירה כמובן קו מאוד מאוד ישר מחבר. בשבוע שעבר הפיצו בקבוצת פייסבוק אחת תמונה של ערימת ספרים ענקית ברחוב, זה לא דבר דרמטי. בפייסבוק כל הזמן יש דברים כאלה, וגם אם אין בפייסבוק, אז יש ברחוב. אתה הולך ברחוב, אתה כל הזמן רואה את זה.
אתה צודק, אתה צודק. אם אתה הולך בתל אביב, בכל אופן, לא יודעת מה קורה בערים אחרות, בטח בגדולות, ירושלים, חיפה, אתה רואה ספרים ברחוב, אבל זאת הייתה הרימה מיוחדת.
נכון.
כי היה כמות כזאת של ספרייה שלמה.
נכון.
כמות אדירה של ספרים.
פשוט העבירו, כנראה מה שקרה זה שאדם שמת או שעבר לדירה יותר קטנה, כמו שלפעמים קורה לאנשים מאוד מבוגרים, והיורשים שלו כנראה, אני לא מכיר את הסיפור שם, כנראה פשוט הורידו את כל הספרים לרחוב. זה תמיד מעורר אצלנו איזו תגובה אוטומטית של צער ושל קינה, לא רק על המקרה הספציפי, אלא על, על ההולך ופוחת הדור, ואובדן הכבוד למילה הכתובה, ובאמת אנשים מיד התחילו לכתוב את זה, או איך אתם, לא, איך אתם מעזים, ואיפה אנחנו ואיפה עם הספר, וכל מיני כאלה. והיו כאלה גם שנזפו בפייסבוק, באלמונים האלה, שהורידו את כל הספרים האלה לרחוב, במקום לתרום אותם לספרייה, או לבית ספר, או לכל מיני מיזמים שאמרו שם שמוכרים את הספרים ומשתמשים בכסף לכל מיני מטרות נעלות, תורמים את זה לעמותות שונות וכו' וכו'.
הבעיה עם האפשרויות האלה, יש כמה בעיות, אחת מהן היא העברת הספרים, הרבה פעמים מדובר בכמות כזאת של ספרים, כמו שראינו פה ברחוב, שזה כמות שזה דבר נורא כבד. לכל המוסדות האלה שרוצים ספרים, כביכול אין דרך לשלם על העברה, או כוח אדם לאסוף את הספרים, והם מבקשים גם שתביא את הספרים אליהם. הבעיה השנייה היא שאנשים מקוננים על הספרים, אבל הרבה פעמים הספריות האלה הענקיות כוללות המון ספרים שאף אחד לא רוצה. כולל כל הספריות ובתי הספר והמיזמים החברתיים, הם לא רוצים את הספרים. נגיד, לא יודעת, יש שם מגדירי ציפורים בגרמנית, ספרי אומנות משנות ה-50 ברוסית, אוסף נוסף של כל קרחי האנציקלופדיה העברית, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, כי זה גם כן להגיד, כאילו... להיות לטובת הספר... בוא נגיד ככה, יובל, אנחנו רוצים נורא להגן על הרעיון של לזרוק ספרים לרחוב,
כן.
כי זה רק חפץ ונורא קשה לסחוב אותם, ויש שם עם אלה ספרים לא מעניינים, אבל גם אין למי לתת, הספריות לא באמת רוצות את הספרים. נכון. הספריות בעצמן זורקות את הספרים, אנחנו מדברים פה לפעמים עם אילי גרין שלנו, בפינה שלו,
נכון.
הוא הולך לספריות, הם מוכרים ספרים, אנחנו ראינו פה בזמנו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, את הבת של שלמה שווה, היסטוריון, וזה הריר החריפאי, שהייתה להם ספרה מפוארת, ממש מדהימה, שהם רצו לתרום אותה בשלמותה, אבל לא היה למי, אף אחד לא רצה.
נכון. אילי גם מספר לנו שהספריות נסגרות. נסגרות כל מיני ספריות קטנות בכל מיני מושבים, קיבוצים, ערים קטנות.
נכון.
פשוט, ובאמת...
אז זה לא רק עניין של להוביל וזה, זה...
כמה אנציקלופדיות עבריות כל ספרייה צריכה.
נכון.
אין, לא צריך את זה. ויותר מזה, אני חושב באמת שיש לספרים האלה, לא לאנציקלופדיה עברית, כי באמת אף אחד כבר לא ייקח את אנציקלופדיה עברית, אבל מגדירי ציפורים בגרמנית וספרי אומנות ברוסית וכל מיני דברים כאלה שספרייה אין לה מה לעשות איתם, יש יותר סיכוי לספרים האלה למצוא בית אם מורידים אותם לרחוב, שמישהו יסתם יעבור שם ויתלהב מהם ויקח אותם לבית שלו.
נכון.
ואני חושב שיש הרבה צדקנות. בקרב אלה שמבקרים את המהלך הזה. קרוב משפחה שמת או שעובר לדירה יותר קטנה, כמו שקורה פעמים רבות בסוף החיים, ומשאיר אחריו בית מלא בדברים, זו סיטואציה שמזמינה המון פתרונות קלים לבעיות סבוכות. ספרים זה בעיה סבוכה, צריך פתרון קל, זה אחת מהן, אין מה לעשות. אתה צריך עכשיו להתמודד עם בית שלם של דברים. מכאן עד למסקנות, על אופי היורשים, מידת האהבה שלהם לספרים, יש מרחק גדול בעיניי. אני חושב שלהוריד ספרים לרחוב, זה דבר שאני עשיתי בעבר. אני עצמי עשיתי את זה בעבר, ואני חושב שלרוב זה נהדר. ברוב המקרים, ערימות ענקיות של ספרים נעלמות תוך דקות. אנשים פשוט עטים על זה ואוספים את זה, ומגיעות לספריות בבתים, שבהם הספרים ינוחו עד ששוב מישהו יאלץ להיפרד מה...
בתים של אנשים כמוני, שלא יכולים שלא לעצור, ואני אומרת לעצמי, אל תקחי, אל תקחי.
מה הם יעשו כשתעברי לדיור מוגן?
תודה על האיחולים. טוב, אני רוצה להגיד לך, הכל, אתה צודק בהכל, הכל טוב ויפה, ועדיין אני חושבת שלראות ספרייה שלמה זרוקה ברחוב, זה מזעזע אותנו. אולי כי זה כמו, וגם אותי זה מזעזע, אולי כי זה כמו לראות אדם מת זרוק ברחוב. סליחה על ההגזמה, אני מצטערת, אבל נדמה לי שזה מה שזה מעורר בנו. אם אני חושבת למה זה כל כך מזעזע אותנו, אנחנו אוספים ספרים, אדם אוסף ספרים, ויש לו ספרייה שהוא כינס במהלך שנים, ואנחנו רואים בחלק מהעצמי שלנו, זה ממש חלק מאיתנו, הרעיון הזה שיום אחד זה יהיה כלום בשביל מישהו. הוא כנראה, זה רעיון שקשה לנו. יותר משזאת תקינה על ספרים ועל ספריות, ועל הולך ופוחת הדור, אני חושבת שזאת קינה הרבה יותר בסיסית על הכלומיות של האדם, ועל כך שיום אחד כל הדבר הזה פשוט ייגמר. זה הרעיון הזה של המוות, שתמיד לאדם קשה להתמודד, והרעיון הזה שכלום לא השארת. אפילו הספרייה שלך, זה לא מעניין אף אחד, אפילו זה לא מעניין את הילדים שלך.
זה מאוד פיוטי מה שאת אומרת, שבעצם כשאנחנו רואים את זה ברחוב, אנחנו נזכרים שיום אחד, לא הספרים, שאנחנו נמות, וזה מה שמקשה לנו.
לא, וגם כל מה שצברנו, כל מה שקראנו, כל הדבר הזה, הקיר הזה של הספרים, שאנחנו חושבים, בשבילנו זה מאוד משמעותי. כלום, זה כלום.
תשמעי, זה יפה שאת אומרת את זה, כי בדיוק על זה נדמה לי שיש לנו איזה שיר. בדיון על זה בפייסבוק עלו שירים שעוסקים בדיוק בדברים האלה, ואני חושב שהשיר של גיורא פישר, שנקרא חיי, עוסק בדיוק במה שאת אומרת. הוא כותב כך, זה שיר של גיורא פישר. מישהו בטח יזרוק את כל מחברות ה-40 דף שאני שומר, את הפתקים, התעודות, מהתמונות אולי השיר כמה למזכרת. בינתיים אני שומר עליהם כמו על חיי.
יפה.
שזה בדיוק זה. נכון. מישהו, כאילו יזרקו את זה.
וגם, אתה יודע, צריך להסתכל על זה בצורה בודיסטית, לא חייבים להסתכל על זה. זאת אומרת, אנחנו כשאנחנו מזדעזעים, אנחנו לא מסתכלים על זה בצורה בודיסטית. אנחנו מזדעזעים מהמוות וכל הדבר הזה, אבל בצורה בודיסטית צריך להסתכל על זה, ולהגיד, זה יפה, זה הגלגול הזה, של נכון. היקום, של העולם. הכל נגמר, הכל משתנה, הכל נכון. בסדר. טוב, יש גם שיר שעמיחי חסון שיתף, נכון?
כן.
שנקרא סזון. בבקשה. יוצאים לצוד עם שחר, פקח החנייה ואני, לא מביטים אחד בשני, הולכים בשתיקה, מחפשים סימנים מחשידים. הוא על שמשות הרכב, אני במודעות האבלים. עקבות מופיעים בתום ה-30, מוטלים בערמות על המדרכות. אלזה לסקר שילר שוכבת מאחורי הגדר. זקן מרטין בובר מתחכך באבני השפה. שכול וכישלון, מהדורה ראשונה, הוצאת שטיבל, ניו יורק. חומה ומגדל, בקרחי אנציקלופדיה עברית. הקדשות, בגרמנית. רחביה נפטרת מנכסיה. אני בורר ספרים אל ארגזי ירקות. הפקח כותב דוחות, מצמיד לשמשות המכוניות, ברחוב הטיבונים. בתום הצייד, אנחנו מתיישבים לחלוק שיחה על השלל. הפקח לוקח את נתן זך, מקשה בקול, במה להמתיק ימים, במה להמתיק אם לא בשיערים.
נהדר. כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חסן פתחי היה אדריכל מצרי משפיע מאוד, ששינה בעצם את איך שהכפר מצרי נראה, כשביקר בכפרים וראה את ההזנחה, את חוסר ההיגיינה, את התנאים הבלתי אפשריים, ומתוך זה הוא ממש הוליד מחדש, המציא מחדש נקרא לזה, שיטת בנייה ששואבת את היסודות שלה ממסורת הבנייה העתיקה, שימוש בחומרי גלם מקומיים, כמו לבני בוץ ובנייה עצמית, והבנייה הזאת התגלתה כיעילה וזולה וגם יפהפייה. והספר שהוא כתב על זה, אדריכלות לעניים, ניסוי במצרים הכפרית, יוצא עכשיו לאור בהוצאת אסיה בתרגומה של מיכל שלו, ואיתנו לדבר על הספר הזה, צור שיזף, סופר מסעות ופרוזה, עיתונאי, צלם, נוסע וגם יינן. שלום צור שיזף.
שלום.
שלום וברכה.
שלום,
שלום. בוא קודם כל נשאל מה היה הניסוי, מה הניסוי שהוא עשה בעצם?
אני חושב דווקא, הניסוי שהוא עשה הוא בעצם ניסוי של לקחת את השיטות העתיקות ולהחיות אותן מחדש. פתחי הוא בעצם איש של המאה ה-20, ככה צריך לראות אותו. נולד ב-1900, נפטר ב-1989, והוא אדריכל הומניסטי. זה הדבר, גם אפשר לקרוא לזה סוציאל הומניסטי, כי מה שעניין אותו זה איך לבנות לעניים דבר ראשון, ולבנות להם בנייה טובה. פתחי הניח את מה שגם אני חושב, אני חושב שבני תרבות צריכים לחשוב כולם, שלבנות יקר ולבנות זול, זה לא משנה את האיכות. אתה יכול לבנות, בדרך כלל לבנות איכותי, אם אתה בונה בזול, יצא לך יותר טוב מאשר אם תשקיע הרבה כסף. והוא הראה את זה, והוא גם מביא בספר הזה דוגמאות, לכך שהוא לוקח את החומרים הזולים ביותר שיש, הם גם המתאימים ביותר, והם נמצאים המון בסביבה, ואיתם הוא מתכנן מרחבים כפריים שהם גם יפהפיים ושווי לב, הם גם נוחים והם גם פונקציונליים, זאת אומרת, הם מעשיים לחלוטין לטובת הכפריים, ולא רק הכפריים שגרים בהם.
יש גם, הוא מדבר בספר, הקראנו את הקטע הזה בתחילת התוכנית, הוא מדבר על כך שהאילוץ, מה שלכאורה תמיד נראה לנו כמשהו שמכתיב כיעור, הוא אומר, האילוץ דווקא מכתיב יופי. כל הדברים האלה, כל המגבלות, כל הדברים האלה שאנחנו צריכים לעשות בגלל הסוג הזה של האדריכלות, בעצם זה יצא יפה. יעילות ומקומיות שווה יפה.
כן, זה, תראה, זה איזשהו דבר, אחת הסיבות שאני אישית מתחבר לפתחי, והתחברתי לו לפני עשרות שנים, זה בדיוק ההנחה הזאת, שאותה תכונה, שהיא גם לטובה וגם לרעה, פשוט צריך לבחור את הצד שלה. ולכן הבנייה המתואשת, המהירה והעיקרה, נגיד בבטון, שבה אתה בונה איזה בניין מנוכר, ושהוא אחיד, היא לאו דווקא הדבר הנכון, אלא בעצם אותו חומר זול ומצוי, ושנראה נחות כמו הבוץ, הוא החומר שבעזרתו אתה יכול לבנות איזה משהו שהוא נושם לחלוטין, הוא משומר אותך בעצם מהסוגי האקלים שנמצאים, וזה בתוספת שאתה שם לב, בגלל שיש לך חומרים מאוד מסוימים, אותם דברים שעוצרים אותך, הם גורמים לך לחשוב איך אתה משתמש בדבר הזה בצורה נכונה. אני יכול לתת את הדוגמה הזאת אפילו מזה שלאדם יש כמות מאוד מוגבלת של עץ. איך הוא בונה מזה את המדורה שתחמם אותו הכי טוב לאורך כל אותו לילה, וברור שהוא לא עושה מדורה ענקית שתשרף תוך 5 דקות.
כן.
עכשיו, לצורך אותו עניין, אפשר לדמות גם את הבוץ. הבוץ מכריח אותך שהבית שלך לצורך העניין יסתכל דרומה על מנת לקבל את קרני השמש, או שאתה צריך לעשות לזה איזה סוג של קירוי שיעצור את קרני השמש שמחממות אותך יותר. אתה לא סתם יוצק בבטון מהר מאוד ומשאיר את זה באמצע המרחב.
שזה מעניין, כי בשלב שבו הוא עשה את הניסוי שלו והתעסק בדבר הזה, במדינה שכנה, מדינת ישראל שבדיוק קמה, הלבישו אותה בסלמת בטון ומלט, עד היום בעצם.
אני חושב שאת נוגעת פה בלב הדברים. מדינת ישראל היא תולדה, לפחות בעשרות הראשונות של השנים שלה, ועוד טרם קום המדינה, בעצם משנות ה-30, היא תולדה של בית ספר מאוד מאוד גדול, שאנחנו מכירים אותו בצורה של המודרניזם, או הבאו-האוז שנשמח על Le Corbusier.
כן.
יש שני זרמים גדולים במאה ה-20 שניתן להתייחס אליהם. אחד זה Le Corbusier, שכל ילד בפרח אדריכלות לומד עליו בארץ, וכולם יודעים לדקלם, ואנחנו העיר הלבנה, נכון. ואנחנו התולדה שלה. ומצד שני, יש את ההצעה ההפוכה של פתחי, שאומר, תעזבו אותי עם התיאוש המודרני ולעשות את כל הדברים ולהשתמש בחומרים קלים כאלה ואחרים, ואני מדבר איתכם על סוג של עיר תעשייתית לפועלים, אני בונה פה את העיר האנושית. והעיר האנושית, או הכפר האנושי, כי פתחי לא הלך לתכנון עיר, הוא הלך לתכנון כפר.
כן.
דבר שונה לחלוטין, הוא דיבר על יחידות יותר קטנות. הוא דיבר גם על, על, על המושג הזה, אני לא רוצה לתכנן ל-100,000 אנשים, אני רוצה לתכנן לכל יחידה באופן פרטי. Le Corbusier וכל השיטה של המודרניזם מדברים על בעצם לתכנן את העיר, לתכנן למסות. בעוד שפתחי רואה כל משפחה, צורך צורך. אחד דברים שהם, למשל, בגורנה, שזה המקום שהוא בנה ב-1947 בלוקסור, לעיר של גנבי קברים בעצם, הוא קודם כל הוציא את האנשים ואמר להם, קחו שבו רגע, תתארגנו. תתארגנו בכל אחד שיגור איפה שהוא רוצה, וככה המשפחות הלכו וגרו כל אחד ליד מי שהוא אוהב. הוא לא כפה עליהן לגור ליד משפחות אחרות. הוא לא השתמש בסטטיסטיקות, הוא לא השתמש בכל מיני סולמות מתמטיים, אלא הוא כל הזמן דיבר בשפה האנושית. ותחילתה של המחשבה הייתה בזה שאנשים מארגנים את עצמם, מתרווחים כמו שהם, ואז הוא בא והוא מתכנן להם. עכשיו הוא עובד גם עם שיטות שמכיוון שהן לא מודרניות, הן יוצרות איזה מין רכות. את הכיפות בוץ אי אפשר לפרוס על פני עשרות ומאות מטרים. ולכן הכיפות הן רק בגובה של, או לא בעניין של גובה, עניין של גודל של כמה מטרים, וזה מכתיב גם את גודל החדרים,
כן.
או את החזרתיות שלהם. זאת אומרת, כל התכונה של פתחי היא תכונה אנושית, התכונה הישראלית היא תכונה שהולכת כל הזמן, יוצאת מאותו, נקרא לזה, התעשייתיות של המודרניזם, למה שאנחנו מקבלים היום באזריאלי ובכל מקום שבונים בארץ, שכל הזמן הבטון, בטון, 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 ואין יחס לאדם הרגיל.
רציתי לשאול, עד כמה הדברים האלה השפיעו באמת במצרים? זה היה ניסוי, אבל עד כמה זה השפיע על, סליחה, על איך שבונים במצרים, והאם זה אריך ימים? זאת אומרת, עד כמה זה נוכח היום, נגיד?
תראה, גם פה נכנס הקשר הישראלי. כי, כמו שאמרנו, פתחי בונה את גורנר ב-47, בתקופה המלוכנית. 52 מהפכה, 53 נאסר עולה, ואז נאסר קורא בעצם לפתחי בחזרה ואומר לו, בוא תתכנן לי עכשיו את הכפרים בעמק המערבי. העמק המערבי זה איזה שבר גדול שנמצא עוד מערב המאנילוס, ויש שם נאות מדבר. והוא מתחיל לתכנן שם שורה של ערים או כפרים שנקראים על שם בגדד או פריז, כפי שמכונה מבוטט בערבית בריס, ששם יש בנייה כזאת שהיא בנייה נפלאה, והכפרים האלה, הבנייה שלהם נעצרת ב-5 ליוני 1967. מלחמת ששת הימים שדופקת אל נאסר ומביאה אותו בעצם כמעט לסופו, הוא נפטר 3 שנים מאוחר יותר, יש להניח מהשברון לב של המלחמה, הוא זה שדופק את הפרויקט הציבורי הגדול שאמור לשנות את האופי המצרי. ובסוג הזה, סוג של הצחוק המוזר של ההיסטוריה, מי שלוקח את פתחי, ועושה ממנו אדריכלות לעשירים, הם המלונאים של סיני. כשאתה נוסע לסיני, כן, אפילו אם תיסי אפילו לאקווסן, שהוא בהנהלה ישראלית מצרית כמובן, מקום של בחורה ישראלית ושל בחור מצרי, אפשר לראות שם בדיוק את העניין של פתחי, מלונות הראשונים בסיני נבנו לפי אותם קווים יפהפיים שפתחי בנה. זאת אומרת, פתחי בנה לעניים. בסופו של דבר, בגלל המלחמה עם ישראל, הבנייה הזאת נעצרה, או ההתרחבות של הסגנון הזה נעצר, וכל המלונות, או חלקים גדולים מהמלונות בספגה, בשרם, לאורך החוף, כמעט עד לטאבה, הם מלונות שהם בעצם בהשראה הנורא יפה והנפלאה של פתחי.
פנטסטי.
מה שמעלה את השאלה שאנחנו נצטרך לסיים איתה, זה עד, אתה יודע, הספר הזה יוצא עכשיו בעברית.
כן.
ואנחנו שואלים את עצמנו, קודם כל, מה הרלוונטיות שלו למי שקורא אותו בעברית, לאור מה שאתה מתאר על ישראל, ומה הרלוונטיות שלו לשנת 2020? 50 שנה לאחר שנכתב, כמעט עוד מעט מה? 80 שנה אחרי שהדברים האלה נעשו?
תראה, קודם כל הרלוונטיות שלהם היא בערך כמו הרלוונטיות של ברני סנדרס מול טראמפ. זה שתי גישות, לא, אני לא צוחק, אני אמרתי שם דבר שנורא רציני.
כן.
כמו שאמרתי לכם, אם המלחמה הייתה בשנות ה-50 או בשנות ה-40 בין פתחי, מלחמה במרכאות, בין פתחי לבין לקורבזיה, המלחמה שלנו עכשיו היא של עולם תעשייתי שלא שם על הפרט, משתמש במניפולציות שקריות, תוקע את המגדלים שלו על חוף הים ומרצף ובטון את הכל, לבין ההסתכלות האנושית של אותן קבוצות שנלחמות על זה, שהמדינה תראה טוב. אני חושב שזה ספר חובה לכל אדריכל שלומד בארץ. אני קצת לימדתי אדריכלות גם בתל אביב וגם בירושלים, ואני חושב שההצגה הזאת לאדריכלים הצעירים, שיש את האופציה הזאת לבנות זול, לבנות טוב, לבנות יפה. אנחנו מדינה לא יפה, או במילים אחרות, אנחנו מדינה מכוערת, ובאשמת הארכיטקטורה במידה רבה.
כן.
החוסר מחשבה של השכונות שלנו, והספר של פתחי כל כך חשוב, שהוא חשוב לא פחות מאשר הדמוקרטיה והפתיחות והסוציאליזם. אני לא אגיד אחוות עמים, כי זה אולי קצת מוגזם, אבל בטח יותר חשוב מהקורונה.
צור שזף, תודה רבה לך על השיחה הזאת. דיברנו על אדריכלות לעניים, ניסוי במצרים הכפרית של חסן פתחי, יצא עכשיו בהוצאת אסיה. פשוט גם צריך להגיד את זה שוב, ספר מאוד מאוד יפה. הוא כתוב יפה, זה אומנם ספר אדריכלות, אבל הוא כתוב נורא יפה, ובעיקר הוא עשוי מאוד יפה לידי הוצאת אסיה. צור שזף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, וחזרנו בשער השני של כמעט טוב מאוד, ספר הביקורים של המשורר יצחק כהן. השער נקרא ברנש קשוח החיים, שזה...
שם
וואו,
טוב.
אני רוצה לתלות את זה למקרר. יש שיר שבו הוא כותב, יש שם את השורות האלה, אני לא אקרא את כולם. כל גבר צריך מקום לכתוב שירה. אין צורך במילים שחורות על דף לבן, גם ספל של קפה הוא שיר, כל גבר צריך חלקת קבר לטמון בה רגשות עייפים, שם הם ירקבו עד שיפרחו מחדש בתחיית המתים. בספר הזה יש שירים שעוסקים בשירה ובתוחלת שלה, בשירה עצמה, יש שירים שעוסקים בגברים ובמיניות שלהם וביחס שלהם לנשים, שירים שמתחזים לסורות מתוך כתבי הקודש המוסלמים, שמנהלים דיאלוג עם תושבי עזה, או כמהים לדיאלוג כזה. זה ספר שיצא עכשיו בהוצאת פרדס, בעריכתה של ממן, אחרי קמפיין מימון המונים של כהן, שהוא בן 31, והוא מתגורר בעוטף עזה. בתיאור של הקמפיין הוא כתב שהספר הוא ספר שירה של גבר שכותב 50 שירים כדי לחיות. שזה תיאור מעניין. לא משנה אם הנושא הוא המשפחה שלו, האלוהים הטוב או הכתיבה עצמה. שלום יצחק כהן.
אהלן, שלום.
אהלן, תודה שאתה מדבר איתנו. הייתי רוצה, אולי נתחיל עם שיר. אולי תקרא קודם כל שיר, מה אתה אומר?
מדהים, אני אקרא שיר.
איזה?
לכתוב שירים.
בבקשה.
אז השיר נקרא לכתוב שירים, הוא נמצא בשער הראשון של הספר, וזה הולך ככה. זה לא חשוב לכתוב שירים. בכלל, שירים זה לא חשוב. ימים שהתייגעת על מילה אחת, ואף על פיכן. מה שלא תאמר, זה לא כמו הערים. השושנים שלך הן בנות חלוף.
אז אתה בעצם אומר לקוראים שלך, לא חשוב מה, מה שאנחנו עושים פה, זה לא חשוב.
אתה, זה לא חשוב, ובכל זאת אתה עושה את זה.
כן.
כן, האמת שזה כזה, זה קצת טריקי, כי בסוף, הנסיך הקטן כאילו מגלה שבסוף השושנה שלו היא כן חשובה.
כן.
כאילו שהיא בחלוף. אז זה כזה, כן, זה בעצם ללכת עם שתי התחושות האלה, שמצד אחד, מה זה הדבר הזה בכלל, ולמה לעשות את זה. מצד שני, שאיכשהו היופי נמצא פה, אני מקווה לפחות.
איך אתה הגעת על הסומת, אתה בן 31, זה ספר ראשון שלך, מאיפה באת? ספר לנו. איך זה הגיע לכתוב שירים בכלל?
האמת שאני כותב לא מעט זמן, נראה לי כזה מהתיכון, אבל זה כאילו, אתה יודע, גדלתי כזה בבית, אמא כזה נורא אהבה את אלתרמן, וכזה היה את הספרים שלו, אבל אני חושב משהו גדול קרה לכתיבה שלי לפני בערך 5 שנים, משהו כזה.
אוקיי, שמה קרה אז?
שבאותו זמן פחות או יותר יצאתי, לא יודע בדיוק להגדיר את זה, אבל נגיד יצאתי בשאלה, או יצאתי מהדעת אחרי 4 שנים של לימוד בישיבה, גם בישיבה תיכונית וגם בישיבה גבוהה, ומשהו בכתיבה כנראה נורא נורא נפתח והשתחרר לטובה, ואז כאילו התחלתי ככה להשקיע בזה יותר, את הפיח הזה. הייתי גם בכיתת כתיבה של משיב הרוח, זה נקרא מזמור, וגם שם נראה לי קיבלתי גם דחיפה וגם עוד קצת כלים.
אבל אני רוצה לשאול אותך, נגיד הסיפור הזה של משיב הרוח, שבעצם מביא לידיעתנו ולאפשרותם של משוררים ומשוררות דתיים את האפשרות להיות קיימים ולהישמע, ואתה בעצם, מה שאתה אומר, אני ברגע שיצאתי מהדת, אז יכולתי להתקדם, כי בעצם יש משהו בקהילה, בדבר הזה, באיסורים שיש עליך, שחוסם את הכתיבה.
זה מעניין, אני לא רוצה להגיד דברים גורפים, כן, אני נורא נזהר מזה, אבל אני יכול בהחלט להגיד על עצמי שיש דברים שלא יכלתי לכתוב לפני, יש דברים שגם היום, כבן אדם שבא מרקע דתי, אני כאילו, היה איזשהו ערב השקה בבאר שבע לפני כמה שבועות, ופתאום אנשים הקריאו את השירים ואמרתי, וואו, אני לא מאמין, כאילו, שבאמת כתבתי את זה. אז אני באיזשהו דיאלוג עם הדבר הזה. כלומר, אני חושב שהרקע הדתי שלי נורא נוכח,
כן.
גם בחיים שלי וגם כנראה בכתיבה. וכן, זה איזשהו, כן, לא יודע.
השערים בספר מאוד מוכוונים, אתה מחלק את זה, 5 שערים יש, נכון? כל חלק מאוד מאוד מגובש, מאוד עומד בפני עצמו. אחד, הראשון, עוסק בכתיבה, במילים, בשירה עצמה. קצת אחרי זה יש לך שער שעוסק בגבריות, במיניות, ביחס לנשים. ממש חילקת לפי נושאים את הספר. ואני שואל למה המבנה הזה?
תסביר עוד קצת את השאלה.
אני מרגיש שכמעט אפשר לומר שיש 5 ספרים קטנים בתוך הספר שלך, שכל חלק מהספר הוא ממש מובחן, עוסק בנושא ספציפי וקצת נפרד מהאחרים.
אני חושב שיש פה איזשהו תהליך, למרות, זה נכון שזה נמצא ב5 שערים, די מגובשים כל אחד מהם, אבל אני חושב שיש חוט מקשר בין שער לשער, יכול כאילו להסביר אותו משהו כזה, אבל
אני רוצה דווקא לדבר על עזה רגע, יובל.
כן.
אני לא רוצה שיגמר לנו הזמן, ואני מרגישה שאנחנו נכון, חייבים לדבר על עזה.
נכון, זה החלק האחרון של הספר.
חייבים לדבר
חייבים
על
לדבר
עזה.
אוקיי,
okay, אז מלבד הדבר הזה שאתה גר בעוטף עזה, ומן הסתם מה שקורה שם משפיע עליך, כמו על כל אחד שגר שם, אז יש לנו פה שירים שהם מדמים סורות, כתובים בצורה של סורה, נכון? מהקוראן. וזה מאוד מעניין אותי, אתה גם תקרא עוד מעט שיר כזה, אבל, עוד, אבל אני רוצה קודם שנדבר על זה, למה? על מה, איך הגעת לדבר הזה, למבנה הזה?
אז אני אגיד קודם כל שבאמת הרבה מתהליך הכתיבה שלי, אני כאילו מחפש צורות ליצוק לתוכן את מה שאני רוצה להגיד. והייתה תקופה לפני כמה שנים שהתעסקתי בלימוד של הקוראן, אמנם מתורגם וזה, אבל הייתי בו איזושהי תקופה, והמבנה של הסורות, השפה, והנורא נורא משך אותי ותפס אותי. וכשהגיעו, התחילו לבוא השירים על עזה, זה היה לי באיזשהו אופן נורא טבעי לחבר בין התוכן הזה לבין הצורה הזאת. אני... היה עניין עם זה, כאילו מישהו אמר לי שזה נורא מסוכן, כי הקוראן זה דבר שהוא מקודש, ולקחת כאילו משהו ולשים אותו כסורה, אז זה יכול להיות לעורר איזשהו כעס או ביקורת מצד אנשים שמאמינים בקדושה של הקוראן. אני לא התכוונתי לזה כל כך, ובעיקר התכוונתי לנסות לדבר בשפה, כאילו, או בצורה או בתבנית, שהיא מוכרת לזה שאליו הייתי רוצה להפנות את הכתיבה הזאת בשביל לעורר איזושהי הקשבה או...
ומי זה הדמות הזאת שאליה אתה מפנה את הכתיבה הזאת?
זו דמות ארטילאית.
אבל אולי יזתית.
מה זה?
אולי יזתית.
היא כנראה יזתית, כן, בהחלט יזתית.
אז יש איזו מין מערכת יחסים בעצם שמתנהלת בין יושבי עוטף עזה, או לפחות בינך, לבין עזתים ארטילאים שנמצאים מאוד קרובים אליך, מעבר לגדר. זה אנחנו מתייחסים אליהם באמת כאילו הם חיים בעולם אחר לגמרי, עזה זה מין מקום אחר לגמרי, וזה פה.
שזה
זה
דווקא...
גם, לא רק שזה פה, זה גם אנשים שאנחנו, היו תקופות שהם עבדו פה והכרנו אותם, והם סתונות. אבל
שזה
זה
דבר
מין...
מסוכן גם כן, נכון? אולי לגבי השירה.
עוד פעם?
זה דבר אולי גם כן מסוכן, מהצד השני, שאנחנו התרגלנו לא לראות אותם, וגם אצלנו יגידו לך, מה אתה עכשיו מכניס לנו את הקוראן בדלת האחורית?
כן, יש כאן, זה כאילו אנשים שהם, אני חושב שאחת החוויות הכי חזקות שלי, זה שאתה נוסע בכבישים אצלנו באזור, עזה ממש נראית, היא על הכביש, כמה קילומטרים פנימה, ואתה רואה את הבתים, ואתה רואה אם יש הפגנות, אז אתה מריח את השען ורואה את ה... אתה שומע אם יש הפגזות, או... אתה שומע, זה פשוט כל הזמן נוכח. ומצד שני, אתה... אין לך שום גישה לדבר הזה. והדבר הזה באמת יוצר איזושהי מורכבות, ואיזושהי סתירה פנימית, בין איזושהי משיכה, או אישית שלי לפחות, או רצון לברר מה קורה שם, או סקרנות, או איזושהי... ולבין פחד, בהבנה שזה מסוכן, והבנה ש... זה לא בהכרח שמי שבצד השני מחכה לך בזרועות פתוחות, ויש בו כעס, אבל יש שם איזשהו, אני מרגיש שדווקא הקרבה ודווקא הנוכחות שהיא מאוד יומיומית אצלי, בכל אופן, היא פיתחה איזשהו, לא יודע, איזשהו רצון, איזשהו דמיון לפחות, לסיטואציה אחרת.
אז בוא נשמע שיר אחד שמדמה סורה כזאת שתקרא לנו.
אוקיי, אז השיר נקרא סורה 215, הגדר. אל סייג' בנחל עוז בשם אללה הרחמן והרחום. דרך אגב, כל סורה, מי שמכיר, נפתחת במקום שבו היא נאמרה, במקה ובמדינה, ובשמאלה אל רחמן אל רחים, אז ככה זה...
אז בנחל עוז, כן, אוקיי.
אל תתקרב אל הגדר, בני. בני, אל תתקרב אל הגדר. רגליך שקפאו אינן טועות. נשבעתי בחיסוף הפרדסים ובצמיגים הנמוגים, ובעיר זו הנצורה, כי נחשפה נפשך אל מבקשי רעתה. קרא את המכתבים שהושלחו בשדותיכם, קרא את אלה שהותירו בכם צלקות פחם, ידי אישה כתבו אותם, חמסה עליך וקנאתה בוערת, שהיא הפצועה והיא הפוצעת, והיא הפצע, שהיא הנצורה והיא הנוצרת והיא המצור. נשבעתי בפיח הצמיגים ובדגל המונף ובעלת את מנהרה זו הנחפרת, כי נחשפה נפשך למבקשי רעתה. מנגד תראה ואל תבוא. זה נבוא.
זה נבוא. יפה. יצחק כהן, ספר חדש, ספר ביקורים, צריך לומר.
ספר ביקורים, כן.
כמעט טוב מאוד, שיצא בהוצאת פרדס. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, תודה.
להתראות.
ביי ביי.
ביי.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו עוד מעט באמת צריכים לסיים, לא לפני פינת ביקורת הביקורת, שבה נקרא קצת מביקורת, שאני חושב שהיא חסרת תקדים מבחינת הסופרלטיבים שבה, לא קראתי הרבה זמן, או אולי אי פעם, ביקורת שכל כך מפרגנת אומרים הצעירים.
זה כאילו אי פעם זה לדבר במקביל לסופרלטיבים המוגזמים בביקורת, זה להגיד, היי, בחיים שלי לא קראתי. אנחנו מדברים את אותה שפה עכשיו.
זו ביקורת שכתב ירון פריד במעריב על הספר החדש של נילי לנצמן.
נילי לנצמן, כן.
הבת העובדת יצא עכשיו בהוצאת כנרת זמורה, פה מונח על שולחננו גם. הכותרת של הביקורת היא, לפחות באינטרנט, פרס ספיר יהיה קטן על הספר הגדול הזה, וכותרת המשנה מכריזה, נילי לנצמן כבר כתבה את הרומן הישראלי הטוב ביותר של 2020, עוד לא מרץ, כן? אני מזכיר. קראתי כמה מספריה של נילי לנצמן בעבר, יצאו לה כמה ספרים, גם פרוזה וגם ספרים אחרים, אני מבין את הקסם של הכתיבה שלה לפלחי שוק מסוימים, עם זאת, ההכרזות האלה הפתיעו אותי מאוד.
טוב, ירון פריד כותב, הספר שמעורר בי חשק כמעט בלתי נשלט, להביא ממנו מובאות על גבי מובאות, וקצוץ כזה של צורך לשתף, וממש להשוויץ בפרי עבודתו של יוצר אחר, לא ידעתי מאז הספר ההוא. גם הפעם אני חף לחלוטין מקינת סופרים, ולא רק מפני שברור לי שרק נילי לנצמן יכולה לכתוב כך.
לפי ירון פריד בספר, הגיבורה יולה חוזרת לקור מחצבתה ממסעותיה בנחר, אחרי שנשבעה לעצמה שלא תעשה זאת לעולם, היא לא נפולת של נמושות, היא אחותנו הסרוטה, היפה והמבולבלת. הגיבורה חוזרת מהודו...
לקיבוץ.
לקיבוץ. Mm-hmm. אחרי שבחלומה התגלה אליה הבאבא ואמר לה לחזור לקיבוץ. הוא כותב שהסיפור רחב יריעה צורב ומשלהב ומשופע בדמויות בלתי נשכחות.
נכון. ירון פריד מכריז שהעברית של לנצמן היא כוכבת הערב, הוא כותב, מבחינתי היא יכולה לכתוב על סלט צנונית ועדיין נהיה מחושף, מאופנת, מחורמן ושיקור מעיפים מילותיה. הוא משווה אותה לבחירי הכותבים שלנו, ויש לו גם דוגמאות בטקסט, כמו יעקב שבתאי בשעתו, לנצמן ממציאה שפה עברית חדשה, גמישה ואקרובטית, לא דופקת חשבון, עם נגיעות גששיות. הנה הוא נותן דוגמה, למשל, ציטוט מהספר. מה, את לא רוצה לחלץ עצמות, יור הולינס? להתמסטל עם אחיך הקטן מול הרי גולן?
זה גשש, כאילו.
אוקיי, חשבתי שזה שבתאי.
לא, זה הגשש, אוקיי. נגיעות גששיות, אני מבין שזה הגשש החיוור.
אוקיי, וגם חנוך לויניות, כן. הוא כותב ונותן דוגמה כזאת, כולנו הולכים למות, אמרה, ואני אומרת את זה בלי לזלזל, שהוא עכשיו בראש התור, הוא זה האבא שלה, אגב, זה. משועת נזת להפלי, הוא כותב, עם דוגמה.
דוגמה ציטוט.
היי, כן. בירחה, באחי קאז'ואל, ממצמצת, מה קורה? הקראתי את זה נכון, כי אני לרגע מרגישה שכאילו לא הבנתי את המשפט. אוקיי. משועתנזת להפליא, רחובית, עילית, ובסופו של דבר כל יכולה.
אוקיי. דוגמאות מאוד דוגמתיות.
כן.
הוא ממשיך וכותב כך. הכל אצלה מדויק ומושחז, בלי להצטעצע ולהתגנדר, בלי להשתחצן, בלי להתיימר, בלי לשחות לימוני רגש שכן שהלימונצ'לו כבר זורם, וכמובן בלי לייבש...
את רבי.
את רבי. כדרכם של רוב החשודים המיידיים המועמדים. תדיר. מה היה, אנחנו צריכים להשתתת את זה? עוד מעט נגמר.
תדיר לפרס ספיר.
לפרס ספיר. גביע שהבת העובדת ראויה לו כבר מהפסקאות הראשונות. לנצמן מצליחה לדחוס עולם ומלואו של ילדות מקומית במשפט אחד כמעט טכני לכאורה. המדרכה שעליה, זה עוד ציטוט מהספר, המדרכה שעליה היו משחקים שבע אבנים וחמש אבנים ואחת, שתיים, שלוש דג מלוח וקלאס נמחקה. זה המשפט. הרושם המצטבר של משפטים כאלה לא ימחק במהרה, אומר ירון פריד.
נכון, והוא מסכם את הביקורת כך, ברנר, גוט פרוינד, שבתאי, ועכשיו לנצמן. חברה חדשה וגאונה של כבוד על מדף התהילה של הספרות הישראלית. פרנטה, תאכלי אבק.
טוב, לא, תשמעי.
קודם כל, אני אגיד לך משהו. עצם זה שהוא שם את ברנר, גוטפרוינד ושבתאי ביחד באותה שורה, זאת אומרת, טוב, אני לא רוצה להגיד כלום. אני באמת, אני מאחלת הצלחה לכולם, ושכל אחד יכתוב איך שהוא רוצה.
אני רוצה להגיד עוד משהו.
בבקשה.
אני לא סיימתי את הספר, הוא מונח על שולחננו, אני קיבלתי אותו הבוקר, וקראתי בו, לא קראתי עד הסוף. אבל הוא אומר פה בביקורת, שכבר מהשורות הראשונות, אם הוא עומד לפרס ספיר, אני רק רוצה להגיד, אני לא שותף לעמדה הזאת.
אוקיי, אני מודה לך על הדבר הזה. אנחנו חייבים לסיים, יובל, מזל, כי אין לדעת לאן זה עוד היה מדרדר. אני רוצה מאוד להודות לאבי שמאי ואלעד זוהר שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.